רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
ערב טוב, ערב טוב אורן.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
מעניינים.
מעולה, בוא נה, לא היינו פה כמה איזה חודש עם כל החגים וההפסקות שהיה לנו?
כן, חגים וחיסולים ו... יש הרבה חגים. זה מזכיר לי את זה שבזמנו סיפרו את זה על ערפאת, שהוא הלך למגד את עתידות והיא אמרה לו, אתה תמות בחג יהודי. אז שאלה, את יודעת באיזה חג אני אמות? היא אמרה לו, כל יום שאתה תמות זה יהיה חג יהודי. אז זה פחות או יותר מה שקורה עכשיו.
תשמע, אני כבר לא יודע אם להזכיר את כל אלה שכבר פג תוקפם או נדלק, עוד מעט יהיה חדשים. היום היה הנאום הראשון של המשכ"ל החדש של חיזבאללה. אני לא יודע אם זה כדאי לציין את שמו, כי זה לא ממש משנה.
אפשר כבר להגיד...
עוד מעט הוא יהיה המשכ"ל לשעבר.
כבר להגיד על העיר חמו, לחכות עוד קצת.
כן, כנראה. אז הוא כבר היה תחת ליווי של רעשים של חיל האוויר הישראלי. ברקע.
כן? יפה. כן.
הנאום הראשון היה עם... אתה זוכר את הפרסומת שפעם היה? זהו ספיטפייר. זהו F-15. אתה זוכר? אז ככה, הוא יוצא מהבונקר, ואז
אני דווקא יותר...
זהו ספיטפייר.
אני דווקא יותר הלכתי לגבעת חלפון שהוא מתחבא מתחת לשולחן.
לגמרי. לא יודעת שיצלמו אותי בגדי עבודה. לגמרי. אז אין טעם הרבה להתייחס לחיזבאללה, כי בוא, באמת, הכל שם זה... זה פג התוקף. תשמע, מה שצהל עושה שם בתקופה האחרונה, אתה יודע, זה אחד הדברים שמרגיזים בסיפור הזה, זה שבמשך שנים, משהו כמו איזה 15-20 שנה, מפחידים אותנו מבוקר עד ערב, מה שיש לחיזבאללה, זה כלום לעומת מה שיש לחמאס.
אבל זה כמעט בכל נושא, זה לא רק בחיזבאללה ועל עזה. כשנתניהו דיבר על לכבוש את ציר פילדלפי, לא אמרו 500 הרוגים על פילדלפי? אמרו.
האמריקאים כבר אמרו 400 הרוגים ליום. יהיה לכם 400 הרוגים ליום. אז תשמע.
האמת שכל אחד שנהרג זה סטירת לחי מצלצלת.
השאלה אם אפשר היה בלי לכבוש את עזה ובלי לכבוש את רפיח ובלי להשתלט על ציר פילדלפי. התשובה היא כנראה שלא. אי אפשר, אין הרבה ברירות, אתה יודע, לפעמים...
למה? יאיר לפיד יכול.
החשש, לא, בסדר, אנחנו לא נדבר על אנשים ברמה כזאת.
יאיר לפיד?
על אנשים נורמליים.
איך הוא אמר? הוא יכול גם לחסל את סינואר וגם לסיים את המלחמה.
וכל זה תוך שהוא בהתקף אסמה, מפריח רימוני עשן. בהצלבה.
הייתי עכשיו בפייסבוק את אשתו של יאיר לפיד עם שלט גדול. מישהו יודע לאן בעלי התגייס?
טוב, אבל לא, אנחנו מדברים על אנשים שהם לא מורמים מעם, אנשים רגילים.
אגב, הוא לא טרח להגיע לטקס הזיכרון לחטופים שהוא כל כך...
תשמע, אם אתה כבר מדבר על יאיר לפיד...
סליחה, לא, לא חטופים, טקס זיכרון לשביעי לאוקטובר, בתאריך העברי שלו, הוא לא טרח להגיע.
אם אתה, כי זה הממשלה יזמה, והממשלה זה גדול מדי עבורו. אם אתה כבר מדבר על יאיר לפיד, אני חייב להגיד לך משהו אחד. אני במקרה שמעתי, הייתי פשוט באוטו, ולא, וזה נתקע לתחנה, ולא שמתי לב שאני יכול להעביר ערוצים גם. ושמעתי את כל, את כל הנאומים של מליאת הכנסת עכשיו שהתחדשה. זה התחיל בנאום של יושב ראש הכנסת, אחר כך נאום של הנשיא, אחר כך נאום של ראש הממשלה, ואחר כך נאום של יאיר לפיד. והפקק היה כל כך גדול ששמעתי את הנאומים של כולם. ו... אתה רואה הבדל כל כך גדול ב... נקרא לזה באינטליגנט שיש לאנשים שאמרתי מול יאיר לפיד. אם זה נשיא כן. המדינה, אם זה יושב ראש הכנסת, אם זה נתניהו, ואם זה יאיר לפיד. אתה רואה נאום ממלכתי, לאחריו נאום ממלכתי, לאחריו עוד נאום ממלכתי, לאחריו השתלחות. אתם, אתה, השם.
כאילו אתה מופתע?
עם כל הכבוד להשתלחויות ולפוליטיקה ולאופוזיציה, נגד קואליציה וכן הלאה. יש זמן ומקום לכל דבר. לא כל נאום וכל הזדמנות אתה חייב לנצל את הבמה, שגם ככה בו, עם כל הכבוד, זה לא שהתקשורת לא נותנת מספיק במה ליושב ראש האופוזיציה. אז לא כל דבר אתה צריך לנצל בשביל נאומים פוליטיים. ומה עוד שהקודמים לפניך, כולם תרחו להגיד, אנחנו צריכים להתאחד, ואנחנו צריכים להיות מאוחדים, ואנחנו צריכים ממלכתיות. ואז עלה לפיד, והראה לנו כמה לא ממלכתיות אפשר לעשות באירוע ממלכתי. פשוט מדהים. פשוט מדהים.
אבל זה, זה, אבל זה יאיר לפיד, זאת אומרת...
אז כן, אז בגלל זה אני גם פחות...
אל תשכח שהבן אדם פרזנטור בנשמתו, וזה מה שהוא יודע לעשות.
כן, תשמע, אין פה הרבה מה להתייחס. בוא נתייחס למשהו יותר מעניין.
רגע, אם כבר מתייחסים למשהו יותר מעניין, שמתי לך איזה רגע ג'ינגל לפני, אני הולך לגנוב לך את הזה שנייה.
ועכשיו, פינת הספורט.
אתה יודע מה, אני לא התכוונתי לדבר על זה, אבל אם כבר הג'ינגל זה יכול גם להתאים לדרבי בין היועצת המשפטית לממשלה לבין המפכ"ל. זה גם יכול להתאים. לא לשם רציתי ללכת, אבל סבבה, אני איתך.
או את כרטיס אדום, פינה של כרטיס אדום אפשר לתת לה.
כרטיס אדום זה לגמרי, פה כרטיס אדום, רק לא יודע מי נתן למי. אבל לגמרי, לגמרי.
כן, זה במסגרת מה, פינג פונג?
זה, רגע, בוא נדבר עכשיו באמת על, על האירוע. תשמע, יש פה משהו מדהים. מפכ"ל משטרה רוצה להזיז באופן רוחבי, לא לפטר, לא להעיף מתפקידו.
סליחה.
להזיז.
מה כתוב בחוק, אתה יודע?
רגע.
הסמכות היא שלו ורק שלו.
ברור.
גם לפטר.
ברור.
וגם לקדם וגם להזיז.
ברור, אבל מה עוד שהוא לא רוצה לפטר? הוא רוצה להזיז.
אבל אל תלך לשם.
לא.
ואם הוא היה רוצה לפטר?
גם מותר לו. הוא רוצה להזיז מתפקידו, אבל זה האירוע. הוא רוצה להזיז מתפקידו את היועץ המשפטי למשטרה, כי whatever, לא בא לו, בסדר? בן אדם עשה איקס שנים את התפקיד. במשטרה מחליפים תפקידים, הוא החליט שהגיע הזמן להחליט תפקיד.
יש יועצים משפטיים שמעל 20-25 שנה גם. 21 לדעתי זה המקסימום בעצם.
ואז הוא החליט שהוא רוצה להזיז אותו מתפקידו לתפקיד אחר. באה היועצת המשפטית ואומרת לו, לא. עכשיו השאלה, היא אומרת לו לא, כי אני קובעת החוק.
אני החוק.
מתיר לי לפרשן את החוק, זה נכון.
לא, זה לא נכון.
לא מתיר לה להיות החוק.
זה לא נכון. בחוק לא כתוב שהיא יכולה לפרש את החוק. זה בית משפט הקנה לה את הסמכות. אבל בחוק כתוב שהיא יועצת המשפטית, היא גם ראש התביעה.
אתה רואה, זה עבד כל כך טוב שאפילו אני כבר נפלתי
בזה. אבל לא כתוב בחוק שהיא יכולה לפרש את החוק. זה לא כתוב בשום מקום, ובטח לא לכפות על מישהו משהו.
איפה כתוב שהוא לא יכול לפטר? נגיד אם הוא רוצה לפטר.
הוא ענה לה יפה, הוא ענה לה, תראה, תפני אותי למקום בחוק שבו... אני לא ידעתי שאני צריך להתייעץ איתך, הוא כותב לה.
עכשיו, היום בבוקר אני שמעתי דובר משטרת ישראל, אומר משהו שלא ידענו. הוא אומר, רגע, אתם יודעים שבכלל, מפכ"ל המשטרה, יחד עם היועצת המשפטית לממשלה, תיאמו פגישה. הפגישה הזו נדחתה כי המפכ"ל חיתן את הבן שלו, ונקבע תאריך אחר.
אוקיי.
ואז מישהו ממשרד של היועצת המשפטית לממשלה, שלח הודעה למשטרת ישראל שלא תהיה פגישה ולא יהיה תאריך נוסף כל עוד המפכ"ל לא חוזר בו באופן ציבורי מהרצון
היועצת המשפטית לממשלה, אני רוצה להבין, שהיא עובדת מדינה, עושה חרם על עובד מדינה אחר. פנטסטי, ככה מנהלים מדינה.
לא, לא עושה חרם, עושה הורדות ידיים.
עושה חרם.
זה עושה
אני לא אפגש איתך עד שאתה... זה קצת מזכיר לי...
רק אני קובע פה. אתה זוכר מהסדרה? רק אני קובע פה.
זה קצת מזכיר לי את זה, להבדיל, כן? את החמאס. אנחנו נבוא למסע ומתן, בלי תנאים מוקדמים, אבל בשביל שנגיע למסע ומתן, תעשו א' ב' ג'.
נכון.
כן, אז אין לה תנאים מוקדמים.
מדהים. מדהים. דרך אגב, מילה על בן גביר, אפרופו משטרת ישראל.
אבל בן גביר עם הבחירה שלו של המפכ"ל, להוריד את הכובע.
אפשר להגיד מה שרוצים, זה אחד השרים שעובד הכי קשה במשרד שלו. במשרד שלו, הוא לא פוזל למשרדים אחרים.
כן, זה נכון.
הוא לא נוגע בדברים אחרים, הוא מתעסק רק במשרד שלו. יש כאלה שאוהבו את זה, יש כאלה שלא אוהבו את זה. ככה עובדת דמוקרטיה. ככה עובדת דמוקרטיה, ומי שלא נאה לו. יכול להיות שלא מתאים לו שלטון דמוקרטי, אבל כך עובדת דמוקרטיה.
אני לא רוצה להמשיך את המשפט, מה שאמר ערפאת, מי שלא נאה לו, ילך וישתה מהמים של הים בעזה.
עוד מעט כבר לא נשארו מים בעזה.
תקשיב, אני ראיתי את ה... עזוב, אנחנו שמים את זה פינת הספורט. אני ראיתי את ה-3-1 הזה של ביתר ירושלים.
איך אנחנו עוברים מהמפכ"ל, יאסר ערפאת, לביתר ירושלים.
אני מחכה לזה, מהגול השלישי, באותה שנייה אני מחכה לזה, לדבר על זה ברדיו.
מדהים.
תקשיב, להוריד את הכובע.
קודם כל, אתה יודע מי...
שני ניצחונות ברצף, על קבוצות עוצמתיות ביותר בליגה, מכבי תל אביב שמובילה את הליגה. אגב, ביתר ירושלים... היא מנצחת את המשחק החסר שלה.
די,
משווה נקודות למספר, למקום אחד.
אני עכשיו הייתי יכול, הייתי סוגח את המיקרופון.
וראית את השחקנים?
לא מדברים בצורה כזאת.
איך השחקנים חגגו אחרי זה, ראית?
כן, כן.
על השולחנות בחדר הלבשה, אלוהים אוהב אותי, איזה יופי.
אבל לא, אתה יודע, קודם כל מי אחראי על זה, בואו, קודם כל נתן את הפידבק למי שמגיע לו.
הקדוש ברוך הוא.
לא, אני. מהסיבה הפשוטה, מהסיבה הפשוטה. אני את המחצית הראשונה, הזוועתית של ביתר, לא ראיתי.
וואי, וואי.
אני פתחתי את הדלת.
הרווחת שנה מהחיים.
שים לב, איך שאני פותח את הדלת, בום, אחת-אחת. אתה מבין? זה הכל, בוא, עם כל הכבוד, בזכותי. אז בוא נצטנע.
תקשיב, היה קשה לראות את המחצית הראשונה.
יפה, בגלל זה לא ראיתי.
היה קשה.
בחרתי לאחר ולהגיע
זו לשנייה. אני חושב, לא הייתה שפה שלא קיללתי בה. לא, פתאום גיליתי שאני יודע לקלל ביידיש.
מה שיפה במשחקי כדורגל, מי שאוהד ויודע את זה, שאנחנו מקללים בלי קשר לתוצאה.
לא, אין שום קשר.
זאת אומרת, במחצית הראשונה שהיה נגדנו, קיללנו, ובמחצית השנייה שהלך לטובתנו, קיללנו אותו דבר.
לא, יותר.
זה לא משנה. זה רק מי שרואה כדורגל.
תקשיב, אבל יש שם, אני כל כך הצטערתי שלא הייתי במגרש. אתה יודע, אמרתי לדלית, אחרי המשחק, כאילו, בא לי ללכת לטדי עכשיו, כשנגמר המשחק, רק בשביל להיות בקהל. איזה יופי זה היה, באמת.
ואז היית נזכר למה לא בא לנו ללכת לטדי, כל הפקקים שיש אחרי.
חצי שעה אנשים לא עזבו את האצטדיון, עמדו ועודדו, והקבוצה לא ירדה מהדשא. זה היה פשוט מדהים.
כן,
באמת,
כן, לגמרי,
מדהים.
לגמרי, לגמרי. טוב, בוא נשמע לנו
אז
משהו.
אז זה אומרים, מי שלא ראה ניצחון של ביתר ביציא המזרחי, לא ראה ניצחון מימיו.
על זה אומרים משהו אחר. הפרשנים היו התמימי דעים בשני דברים. אחד, שלטדי יש כוחות שאין בשום אצטדיון אחר.
אני אמרתי מההתחלה, זה כמו עוד שלוש שחקנים על המגרש. אל תשכח שאת הניצחון היפה הזה, הם עשו עם 10 שחקנים.
נכון.
מטורף.
שזה בכלל היה דבילי ההרחקה של השחקן, אבל לא משנה.
אני חושב שבכלל, שלא יתעסקו עם ביתר. שלא יתעסקו. עשה עבירה, לא עשה עבירה, לא רלוונטי בכלל.
זה כמו הזה של הגשש, מאיפה אתה מדבר אליי? מבור הביטחון, למה?
לגמרי. אז כן, אז בואו ניתן איזשהו...
רגע, בואו, הנה, מצאתי לך את החגיגות של האוהדים של... השחקנים של ביתר.
איזה חמודים, זה פשוט לא אמיתי.
השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, וחסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, שניסיתי לא אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי במר שהרגשתי, התחלתי כל פעם שוב מחדש. והשם התברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם התברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. שומע תמשיך לחכות, מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנות, ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים, שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך נהיה בריאים ונשיר. שהשם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם
הבאה ברדיו סול, הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
והנה חזרנו, איזה שירה, מדהים, מדהים.
מה, האמת, אני הבנתי שיש שיר כזה, אבל זה פעם ראשונה שאני שומע אותו ככה בזה.
תמיד ידעתי שמשוגע, אבל אף פעם לא ראיתי אותו בקריזה.
נחמד, נחמד.
נחמד מאוד.
תגיד לי, יש לי שאלה עכשיו. אתה זוכר שהערוץ 14 חטף במשאר מהתקשורת ובכלל על הגימיק הזה שהוא עשה נגד הרמטכ"ל, היה תמונה כזאת שהוא פרסם עם עיניים גדולות, שהוא עושה ככה,
שכאילו
הוא
פותח את הפה גדול, כן, כאילו, כן. זה, עם עיניים גדולות,
כל, סתם אני אומר את דעתי.
אנחנו מדברים על תוכנית סטירית, כן, שיהיה ברור.
בסדר, אבל אתה יודע, זה, בוא נגיד, היה להם יציאות הרבה יותר מצחיקות מזה, כאילו.
כן, זה לא היה סופר מצחיק.
סתם דבילי.
כן, אבל זה גם לא כזה נורא. בערוץ,
לא, בכלל לא נורא.
בערוץ 12 עושים דברים מזעזעים ביחס לזה.
סתם, אתה יודע, אפשר להגיד שזה בלי טעם מי יודע מה, זה לא יצחיק יותר מדי, אבל
בסדר. אבל גם לא נורא.
אפשר לעבור לסדר יום, לא צריך להגזים, אוקיי? אבל מה שהכי אהבתי, זה שכל אלה שכיתרו והשמיצו, איך ערוץ 14 מעז לדבר נגד רמטכ"ל ונגד זה, אף אחד לא דיבר כשגיא פלג מערוץ 12, למשל קרא למפכ"ל של המשטרה יום יומיים אחרי.
אידיוט שימושי.
אידיוט שימושי. שום דבר.
למרות שחשוב, צריך להגיד שאידיוט שימושי זה לא באמת אידיוט. זה מין מונח כזה.
אני לא אמרתי שצריך לחסל אותו, אני לא אמרתי שצריך לפטר אותו.
לא, אבל גם חשוב להגיד שזה ביטוי, זה לא באמת אידיוט.
ביטוי גם, לא, בוא, לא חכם במיוחד בזה. אתה שמעת התנצלות? שמעת התנערות מהדברים?
ומהסיקור הסופר לא אובייקטיבי של משפט נתניהו, שמעת פעם התנצלות? שמעת פעם איזה מילה? כאילו זה, עזוב, אתה מחפש התנצלות בערוץ 12, בחייך אתה איזה פיל ירוק, אתה תראה בעורבה הרבה לפני שתשמע התנצלות מערוץ 12.
בוא נדבר קצת על מערכת המשפט. הרבה זמן לא דיברנו על מערכת המשפט.
תרים.
בבגץ היה שבוע פנייה של משפחות החטופים, הם הגישו עתירה לבגץ שנתניהו מנהל את האירוע בלי סמכות חוקית או באופן לא חוקי, זה לא ממש משנה.
לא כל כך הצלחתי להבין, ראש הממשלה או לא?
כנראה שגם פרקליטות המדינה לא כל כך הצליחה להבין, מהסיבה הפשוטה. זה הגיע בגץ עכשיו שמגישים עתירה נגד המדינה. בגץ מבקש מפרקליטות המדינה כן. כתב הגנה.
כן.
וביקש, וחיכה, 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 ולא קיבל. והיועץ המשפטית השיבה לו כשבגץ שאל למה אתם לא מביאים לנו כתב הגנה. זה אמר לנו, היא אמרה לו, אנחנו עדיין לא הגענו להסכמות. הוא אמר, אני לא מבין מה הכוונה.
כן, גם אני לא הבנתי.
ולכן, השופט יצחק עמית, הוא החליט לקיים את הדיון בעתירה ללא תגובה של המדינה.
אוקיי.
כלומר, מגישים עתירה נגד ממשלת ישראל, נגד מדינת ישראל, ומדינת ישראל לא מגישה כתב הגנה.
לא צד בעניין, כן.
היא נעלמת.
כן, יש על המגרש, רק שחקן אחד על המגרש.
בדיוק, עכשיו אתה משחק כדורגל עם שופט וקבוצה אחת. זה בערך כמו מחצית השנייה וטדי. בסדר? משהו כזה.
כי היועצת המשפטית לממשלה עסוקה מדי לאחוז בקרנות המזבח ולחזק את הכוח שלא ניתן לה בחוק, אלא ניתן לה על ידי פסיקה של החברים שלה בבית המשפט העליון, שכנראה שגם היא תסיים את התפקיד ותקודם לשם. היא עסוקה בזה, היא עסוקה במפכ"ל, היא עסוקה בחוקים כאלה ואחרים, לדחות אותם, למשל בחוק של גירוש משפחות. הבנתי שהפרקליטות לא תומכת בחוק הזה, כי יש מינים, כאילו, איסורים משפטיים כאלה ואחרים. זה לא חוקתי, זה לא זה, כאילו.
מי מחוקק חוקים במדינה?
תקשיב, שיגרו אותנו מרוב מילים משפטיות גבוהות, ושורה תחתונה, אנשים נרצחים ברחובות.
מי מחוקק את החוקים בישראל?
בית המשפט העליון.
בפועל.
בית המשפט העליון.
כן.
חד משמעית. זאת אומרת, תראה, זה נורא יפה. תחשוב על זה רגע. בית המשפט העליון, אם יש חוק שלא נראה לו, אז הוא פוסל אותו. אז זה לצד אחד. עכשיו, איך הוא מחוקק חוקים שכן נראים לו? הוא נוגס קצת יותר וקצת יותר וקצת יותר, ובסוף שופט מצטט שופט אחר שאמר שיש לו סמכות. ולכן מה שקורה, שהם פותחים פתח גם לחוקק חוקים וגם לפסול חוקים. זאת אומרת, בית המשפט העליון הוא הריבון במדינה, ושיהיה לך בהצלחה עם זה. זאת אומרת, אחריות אין להם.
בגלל זה כשהמפכ"ל בא ואומר ליועצת המשפטית לממשלה,
יש חוק ספציפי על זה.
אם יש חוק, תגידי, תראי לי איפה החוק, אני אעשם אותו.
יש חוק, והוא מיישם את החוק, כאילו.
היא בבעיה, כי אין חוק כזה.
ברור.
אין חוק כזה.
לא,
היא עכשיו כרגע המציאה אותו.
אתה לא הבנת מה היא אמרה. היא לא אמרה לו שיש חוק כזה. היא אמרה לו, אני זה החוק. אני אחליט. אז או, יש חוק, אין חוק. אל תעכשיו תתחיל לשחק איתי עם שטויות.
תגיד לי, אבל זה לא היה התפקיד של גדעון סער? גדעון סער לא נכנס לממשלה.
להשתלט עליה?
בשביל קצת לנסות להשתלט על המינוי שהוא מינה?
הגולם קם על יוצרו.
לגמרי.
היא כבר עושה מה שהיא בתפקיד. עכשיו שום דבר לא יזיז אותה מהתפקיד, והיא עושה מה שבא לה.
איך אתה מסכם את השבועות הראשונים של גדעון סער בממשלה?
למלם.
לא מעיל. עולם אחר.
לא מעיל, לא מזיק.
עולם אחר, נכון? אבל הממשלה עובדת עכשיו משהו אחרת לגמרי ממה שעבדה.
כן, תראה, למרות שיש לי כעס גדול מאוד על גדעון סער, אני חושב שמי ש... אני לא אשתמש במילים חריפות, למרות שבא לי, אבל מי שנוטש...
הביקורת של הימין, מה שיפה בימין לעומת השמאל, הימין הרבה פחות צבוע. הרבה פחות צבוע. לנו הביקורת על גדעון סער עדיין במקומה.
עדיין קיימת.
זה שהוא הפך את אורו והפך את אורו והפך את אורו והפך את אורו, זה לא אומר שהביקורת לא קיימת.
מצד אחד הוא התנצל על זה שהוא עזב את הממשלה ביחד עם בני גנץ, הוא ממש התנצל, ואמר שהוא עשה טעות, וקשה לי לבן אדם שאומר שעושה טעות להמשיך להתלונן נגדו, אבל...
אתה יודע כמה פעמים הוא עזב?
מצד שני,
וחזב?
אני לא יכול לשכוח לגדעון סער את גלי בערב מיארה, זה דבר שעוד ידובר עליו עשרות שנים קדימה.
לא רק את גלי בערב מיארה, הרבה יותר מזה. הוא, כשהוא היה בממשלה... של ממשלת הריפוי והשינוי והפיצוי, הם אימצו את הנרטיב, הם אימצו את הנרטיב ואת הצורת הדיבור של השמאל כלפי הימין. אותו דבר.
נכון.
אם היית עוצם עיניים, לא היית יכול להגיד לי אם את המשפט הזה אמר יאיר לפיד או גדעון סער.
ומי התמחה בזה, אתה זוכר?
באמת?
לא, התמחה בזה של לקחת את הנרטיב של השמאל ולהשתמש נגד הימין שלפני דקה הוא היה שם.
מי?
עידית סילמן.
עידית סילמן אלופה,
בטח. עידית סילמן, הקטע שעם התחנה דלק שהם תקפו אותה.
כן, 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 נכון. עד עכשיו מחפשים את התוקף.
זה היה מזעזע לשמוע את זה.
עד עכשיו מחפשים את התוקף.
היא ידעה בדיוק איפה הבטן הרכה של הימין, ושם היא נתנה את הבוקס.
נכון.
גועל נפש.
נכון.
גועל נפש, ואני מחכה לפריימריז בליכוד שהיא תתמודד, ואני רוצה לראות מי חברי הליכוד יצביע לה. זה מעניין אותי מאוד, אולי יהיו שניים.
אני מקווה שבליכוד יהיה מועמדים חדשים, טובים. דיברנו עם אמיר אביבי פה לפני כמה תוכניות, ודיברנו עם, אתה יודע מה, עוד שם שאני כן הייתי רוצה להשפיע עליו שייכנס לליכוד, זה דדי סמכי.
עוד פעם אתה עם הדדי סמכי.
עוד פעם אני עם הדדי סמכי, ולא בגלל שהוא גר בגדרה, עיר הקודש. אין קשר, אבל תשמע אותו מדבר באולפנים, תשמע אותו, תשמע את הדעות שלו, תקרא קצת מה... מה יש מאחורי הבן אדם? תשמע, אנשים כאלה אתה צריך בפוליטיקה. חד משמעי.
לא יודע, אני לא יודע. אני יודע שהיה איתו איזשהו סיפור קצת עם ה... לא זוכר בדיוק מה היה איזשהו...
קודם כל הוא תת אלוף במיל. דבר שני, הוא היה מפקד המערך הכיבוי בישראל.
כן, זה אני זוכר.
והוא רצה לעשות מה שחס וחלילה, אתה יודע, זה דברים שאנשים בגופים כאלה ביקורתיים וכאלה מסואבים, מאוד מאוד קשה לעשות, דבר שנקרא רפורמה במערך הקבעות, והיו מפגינים ליד הבית שלו, וזה לא עבר כזה ב...
תגיד לי, אפרופו,
זה מוכר לך
קבעות
הדבר הזה?
שעשו מתיחת פנים ונקראים עכשיו לוחמי האש.
כן.
שזה אני יכול להבין, הם באמת מסכנים גם את חיים במידה מסוימת, אז אפשר לקרוא להם...
זה פשוט תרגום מאנגלית, זה לא, אותו דבר.
אבל תגיד לי, לוחמי הכלייה זה לא אובר זה כבר?
לוחמי קליעה.
לוחמי קליעה, הסוערים.
אתה יודע מה, רק עכשיו, היום שמעתי את השם לוחמי קליעה 3 פעמים.
כן.
ולא הבנתי.
לא עברו את הגבול קצת.
לא.
לוחמי קליעה.
סליחה שאני אומר, אני עכשיו אראה את הטיפשות בפרסיה. אני לוחמי קליעה, בעין. ולא הבנתי מה הקשר, מה זה לוחמי קליעה?
עכשיו את הקליעה בקליעה.
עכשיו אתה אומר, מתרגם את זה בלוחמי קליעה. שבס, לא?
כן.
נו. כאילו, שבאס לא מספיק טוב.
תקשיב, אבל ברגע שאתה קורא לכל דבר לוחמי משהו, אתה מוזיל את המילה לוחמים. זאת אומרת, הלוחמים הם לוחמים בצהל, לוחמים ביחידות מובחרות, במשטרה, בזה, אבל לקרוא לכל דבר לוחם, כאילו, מה השלב הבא, כאילו?
יאיר לפיד.
אינסטלטור לוחם ביוב, כאילו, מה?
לוחמי עיתון במחנה.
כן, הוא בכלל, לגמרי. טוב, היה לנו... יותר מדי זה,
כן, כן,
יותר
בוא,
מדי שמאלנים
תכף לדבר על המחבל מהמחבל או לא מחבל מאירוע הדריסה האחרון שלנו.
אני חייב משהו שיאזן קצת את הזה.
אם אני הולך,
זה השיר האליפות של ביתר, הגביע. כן, הגביע.
אני תמיד מגיע עוד כשהייתי ילד, אני מוכן ממתין לך ביציע. והנה את עולה, אלוקים אחד יפה, גם אם לא תמיד הלך לעולמי מצדיע. עומד כאן מאוהב, אריה שואג על החולצה, מניף את הצעיף ואני שם. שבחי ירושלים, הלב שלי צהוב שחור אני צועק. שבחי ירושלים, לא תצעדי לבד אף פעם, רק אותך אני אוהב. ולא ברור, אומרים לי שאני קצת משוגע. ככה זה באהבה כשאת בתוך הנשמה, ביתר ירושלים. והנה את עולה, אלוהים אחד יפה, כמה חיכינו לחבק ותדית הגביע. עומד כאן מאוהב, הרי שואג על החולצה, מניף את הצעיף ואני שר. שבחי ירושלים, שחור אני צועק. שבחי ירושלים, לא תצעדי לבד אף פעם, רק אותך אני אוהב. לא תצעדי לבד אף פעם, רק אותך אני אוהב. את הירושלים, רק אותך אני אוהב מכל הלב.
שרציתם לדעת על ניסוי ואקטואליה עכשיו ברדיו סול.
וחזרנו. אני אגיד שאת השיר המדהים הזה, זה שיר שאם הייתי אומר לך ששר אותו עידן עמדי ואיציק קלה, מה היית אומר? מה קשור? אז גם מה קשור שם? השלישייה של מה קשור?
שתיים מתוך שלוש.
כן, אחלה שיר שבעולם באמת. איציק קלה בכלל, הוא שר את שיר האליפות הראשון של בית ירושלים, 86-7.
גם הפעם.
כן, פנטסטי, פשוט פנטסטי.
תגיד לי, הפיגוע סלש תאונה סלש הרדמות על ההגה שהייתה השבוע שעבר.
אני מקווה שאתה צוחק.
בטח שכן. הבחור נכנס בחיילים, עם המסעית, בלי סימני בלימה. עכשיו אני מדבר את הדברים אחרי שעכשיו המשטרה פרסמה כבר אתמול. בלי סימני בלימה, בסדר?
תקף אין, שוטר במקל.
אחרי ניתוח...
השוטר עלה לו למסעית, הוא לקח מקל ותקף אותו.
אחרי ניתוח הגופה, הגופה במצב, במצב פיקס לגופה. לא עבר שום התקף לב, שום כלום. והחישוס רואים במצלמה של השוטר, המצלמת גוף של השוטר, כשהוא עולה למסעית,
כן.
הנהג תוקף אותו עם מוט ברזל. עכשיו בואו נחשוב, זה תאונה? או פיגוע.
לא, אני אגיד לך מה, הם למדו את הלקח מהבדואי שם באבו אלקיאן.
נכון, אבל עד היום אני לא חושב שזה... יש החלטה שם. לא בטוח שיש שם החלטה שזה תאונה.
אבל עכשיו הם נורא נזהרים להגיד שזה... מצד אחד. מצד שני, תחשוב, יש לזה משמעות כשאומרים שזה נפגע פעולות איבה, זאת אומרת, מבחינת הכספים שהמדינה תיתן למשפחה וכו', זאת אומרת, זה חשוב שזה יוגדר כפיגוע.
אתה מבין ש... ברור, כי אחרת לא רק שהוא לא יקבל שום צבע של... קודם כל, כל אלה שנפגעו, הם לא יוכרו כנפגעי פעולות איבה, אלא כנפגעי תאונות דרכים, שזה אירוע אחר לגמרי.
נכון.
שזה הקורבנות האמיתיים של האירוע. והוא יקבל פרס ומשפחתו תוכר בזה שהוא נהרג בתאונת דרכים.
תגיד לי, מה עם...
ותקבל זה... קצבה מהמדינה.
מה עם גירוש משפחות? אני בכלל...
רגע,
אני...
אז אופס גירוש... בוא קודם כל נדאג לזה שהמשפחה שלו לא תקבל כסף מתוך לאומי. עזוב גירוש כרגע. אתה מבין שאם הוא מוכר...
על מה אנחנו מדברים?
אם הוא מוכר אותו...
על המסעית.
אותו נהג מסעית, אם הוא מוכר, אם זה מוכר כתאונה...
לא, לא,
המשטרה שלו תקבל כסף כל חודש מתוך לאומי.
המשטרה כבר
הודיעה
שזה היה פיגוע, השבק עדיין בודק.
השבק בודק. יש זמן, אין לחץ. זה לא שזה קרה לפני כבר שבוע.
תקשיב, הקטע הזה עם גירוש משפחות מחבלים...
אנחנו מדברים, רגע...
אני רק רוצה להגיד שאני מכיר כמה משפחות שהייתי שמח ילד אותם למסעית.
הנהג מסעית הזה, לפני 9 שנים, פגש את מערכת המשפט הנהדרת שלא צריכה רפורמה בישראל. הוא פגש אותה.
כן.
בא השופט, הוא גנב, הוא ביים גניבה של מסעית, קשר את עצמו, ודיווח על הגניבה של מסעית שעולה המון כסף, זה לא רכב
כן,
הזה. וכמובן אחר כך תפסו אותו וזה וזה וזה, ועכשיו נשאלת השאלה, איזה הנישה הוא קיבל? איך הוא, כשהוא פגש בפעם הראשונה את מערכת המשפט המפוארת של ישראל, האם הוא יושב בכלא...
זאת אומרת, הוא...
10 שנים.
הוא לא במישור הלאומני, במישור הפלילי.
פלילי, הבן אדם ביים גניבה, שוד של גניבת מסעית. כמה עבירות, יש פה כמה עבירות דרך אגב.
כן. שוד.
אז אתה אומר, הוא יושב בטח 5 שנים בכלא. 3, 2, שנה, שבוע, יום, משהו. לא. למה? כי השופט אמר, ואני מצטט לפחות את כלי התקשורת, המאסר עלול לגרום לו ולמשפחתו נזק.
איזה מאסר לא גורם נזק לבן אדם ולמשפחתו?
לא יודע, שאלה נהדרת.
אז בוא נפתור את כולם עם מאסר.
יש אסיר בכלא שלא נגרם לו נזק מזה שהוא בכלא?
ולמשפחתו.
ולמשפחתו?
חלב הוא מוצריו.
לגמרי. קודם כל, מחמאות לשופט. כאילו, באמת, שפו. שהוא...
לא, יש לנו שופטים הזויים.
נהדר.
תקשיב, זה...
נהדר,
נהדר. כן, כן. הם צריכים להצדיק את המשכורת הגדולה שלהם.
עכשיו, לגבי גירוש משפחות ולגבי זה, זה נחמד. נותנים לחברי כנסת כל מיני דברים שהם יכולים לשחק בהם. את התחושה שכאילו הם יכולים לחוקק.
ברור.
אבל...
עד שזה יגיע לבגץ.
ענק. בוא. זה לא... זה עוד הרבה לפני בגץ כבר התמסמס.
זה כבר ניסה להתמסמס. הייעוץ המשפטי עשה כל מה שהוא יכול בשביל לדחות את החוק.
לא, אני לא מבין למה. למה הם בכלל מנסים לגרום לחוק לא לחוקק את החוק? מה זה משנה? הרי החוק הזה, גם אם הוא יחוקק,
אני חושב שזה נורא חשוב לחוקק. למרות שאתה יודע שבגץ יפסול.
זה יגיע לבית משפט, בית משפט יפסול אותו.
כן, אבל זה חשוב לחוקק. שעה נראה...
לחברי
מי הריבון האמיתי במדינת ישראל?
לא, אבל אני לא מבין למה היועצים המשפטיים של הכנסת ושל הזה בכלל מנסים למנוע מלחוקק את החוקים האלה. מה זה משנה? מה אכפת לכם? תנו להם לחוקק. גם ככה אתם תפסלו את זה בעוד 10 דקות מהצד השני. מה הלחץ?
לא, הם לא יוותרו על האמרתי לך. בכל זאת, יש להם איזשהו פן זה. אבל אני רק רוצה, אם כבר מגרשים משפחות, תקשיב, יש לי שכנים קטסטרופה, באמת.
השכנים של... רחובות שלמים
מצד אחד. לא, לא, לא את כל
השכונה.
לא את כל השכונה.
ערים שלמות.
פתח תקווה.
מפתח תקווה לרומא.
לא, אבל... לא, תקשיב, יש לנו שכנים קטסטרופה, באמת. כאילו, אם מגרשים...
לגרש אותם?
שמרו מקום באוטובוס.
לגרש, אני בעד לגרש. כל מי שזה לגרש אותו.
לגמרי.
מי האות דלת ומעלה לגרש.
מי שלא מתעטש למרפק אלא לכף היד, לגרש!
לגרש, לגרש. לגרש, לגמרי. אוהדי הפועל?
לא, לגרש.
לגרש, לגרש. עוד משהו? בסוף נשאר, אני ואתה. אנחנו נצא מהדלת, אנחנו נבין שאנחנו לבד. אחרי שגירשנו.
נעבור לחלק האומנותי.
אני אשאל אותך שאלה לפני הזה, אני אשאל אותך שאלה מעניינת. כמה אתה חושב אנשים אמרו, לא דיברנו על סינואר החמוד שחוסל, ואני חייב להגיד לך שהתמונה שלו יושב על הספה ככה עם הפה פתוח, זה בערך כמו, זה כאילו אם מישהו היה מצלם אותי,
בלי כף יד.
אם מישהו היה מצלם אותי בערב נרדם ככה על הספה, זה בערך הפוסט שאני נרדם. שוכב ככה, רק מה, ברוך השם, אצלי עוד הברך מאוחדת וזה, לא מפורגת, והיד שלי במקום.
ואתה כשאתה זורק קרש, אתה פוגע.
בדרך כלל. לא יצא לי לאחרונה לזרוק ראשים, אבל בכל מקרה, אני מקווה שכן. ואז נזכרתי, והסתכלתי לראות כמה אנשים אמרו לא להיכנס לרפיח. מה אנחנו צריכים את ציר פילדלפי?
קמלה, היא קראה מפות.
עזוב.
היא ראתה מפות.
זה שהיא קוראת מפות זה נהדר. העיקר שתקראת המפות לכיוון הזה שתעוף לנו בעיניים, אבל, אבל, לא, תשמע, תראה, גנץ ולפיד וישראל זיו.
גנץ רצה לעצור את המלחמה לשנה-שנתיים, זה לטענתו.
מה זאת אומרת?
שנה-שנתיים, אפשר לעצור.
הנה הציטוט, ב-13 לשישי, בסדר, לפני חודשים, תבין כמה, כל ההישגים שהיו לנו, זה היה בחודשים האלה, מיוני צפונה. ללכת לעסקת חטופים גם במחיר של שיהוי בלחימה של שנה או שנתיים. זה ציטוט מדויק. בסדר? עכשיו, שהחמאס שומע את הציטוט המדויק הזה, למה לא להחזיר את החטופים?
אבל זה עושה לנו...
איזה דבר מטומטם היה מצידו להגיד, בוא נדבר על עסקה באמת. בשביל מה?
אני חושב שזה עכשיו, פחות חמור משר הביטחון שלך, שאומר מעל הבמה, בוא נגיע לפשרות כואבות, לא הכל אפשר להשיג בכוח, שר הביטחון, שזה התפקיד שלו, זה ביטחון, כן? לא פוליטיקה, לא מדיניות, ביטחון. אז שר הביטחון לדעתי הרבה יותר חמור מהאנשים באופוזיציה שמקשקשים את עצמם למוות. זה פשוט בלתי אפשרי הדבר הזה. ומה אמר יאיר לפיד? אני לא רוצה אפילו לצטט, כי באמת הוא לא שווה את הזמן שנדבר עליו. הוא היה מוקיון, נשאר מוקיון, אבל זה כן, זה היה
ישראל זיו.
ישראל זיו, בכלל ישראל זיו גם מקהל חטא, גם כן הצטער על דברים שהוא אמר. אבל כן, יש אותם, תמיד את אותם האנשים שנופלים תמיד באותם המלכודות, תמיד, של אנחנו נדע להסתדר גם בלי זה, אנחנו צבא חזק, איך הם אומרים? איפוק זה כוח. מה זה השטות הזאת, איפוק זה? כוח זה כוח, לא איפוק זה כוח.
אז הנה, חיפשתי לך את יושב ראש יש עתיד בספטמבר 24. כל עוד הממשלה הזאת קיימת, המלחמה תימשך, הם לא יודעים להביא שקט, הם לא רוצים להביא שקט, אסור לקבל את זה. דרך אגב, אני יוצא רגע פה, מה זאת אומרת אסור לקבל את זה?
לא יודע,
מה אני צריך לעשות כאזרח? תסביר לי, אני באמת לא מבין. שכנעת אותי, אתה צודק, אסור לקבל את זה, מה אני אמור לעשות? ממשיכים. מדינת ישראל צריכה לסגור את המלחמה הזאת, ספטמבר. צריכה לסגור את המלחמה הזאת בתנאים שלה. כאילו אין אויב, אני מדבר עם עצמי. מוכר?
התנתקות.
מוכר התנתקות?
ברור.
אוקיי. נעשות עסקת חטופים ולסגור עניין. עסקת חטופים עם מי? בספטמבר. עם מי תעשה עסקת חטופים? ממשיכים את השטויות. סיום המלחמה הוא אינטרס ישראלי. ספטמבר 24.
אנחנו מכירים תמיד את הטקסטים האלה, בטח. תחשוב, האינטרס, מה האינטרס הישראלי? זה אינטרס שלך שיהיה להם טוב. האינטרס שלך לתת להם דברים. זה האינטרס שיהיה לך שקט. השקט הפך להיות האסטרטגיה, שיהיה לנו שקט. וראינו איזה שקט קיבלנו מאותם אוכלי אדם. פשוט בלתי אפשרי.
לגמרי. יאללה, שים לנו שיר לרגע.
בוא נצא, ואני חושב שזה שיר שגם מתאים לה, זה, פה זה לא אירופה.
שילד נמאס מתל אביב, צפוף בהילטון, נסעת עד לפריז, חזרת הביתה עם ריח של שנל, לבן יהודה לא להתבלבל. גברת היפסטר, נו איך בברלין, את משתלבת יפה עם גרמנים, את לא רוצה יותר לשמוע שמאל ימין, אז גוטנאכט או וידר זיין. כי המוח יהודי, את מייחלת לדרכון הספרדי, מבראשית ברא אותנו מופרעים, אמריקאים עם כבוד של ערבים, לא יעזור לך שתמשיכי לקלל, את מכורה לישראל. פה, 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 פה זה לא אירופה, פה זה ישראל, תתחיל להתרגל, כפה, הופה, פה
תרימו.
חזרנו, כן אורן, נושא הבא.
מה, אתה רוצה להפיל את זה עליי?
ברור.
טוב, בוא, אתה שמעת את התגובה של שקמה ברסלר לחיסול של סינואר?
לא, היא הגיבה?
היא הגיבה. שים לב לתגובה, אני מנסה לצטט. תגיד לי מה אתה מבין בזה, כי בוא, צריך פה להתאמץ ממש. סיכון, זה התגובה ממש על זה של סינואר, כן? לחיסול סינואר. סיכון מחושב על חשבון הביטחון שלנו.
באמת היא אמרה את זה?
כן.
לא מאמין לך.
אני מקווה שבאינטרנט מדייקים.
מה זה אומר במילים אחרות, שאם סינואר יחיה, יהיה לנו יותר ביטחון? אז ביבי פגע בביטחון מדינת ישראל.
לא רק נתניהו, הנה היא ממשיכה. לא רק נתניהו היה מאשר לחסל את סינואר במקום להעביר מיליוני דולרים במשך שנים. מה שיפה זה שכשאמר את זה אחד הפרשנים, הוא אמר את זה מאוד יפה. כשמשמאל מבקרים את נתניהו אבל מימין, אתה יודע שהביקורת היא קשקוש.
כשמבקרים אותו משמאל זה לא קשקוש.
נגיד שזה ענייני.
למה?
אבל מה את רוצה? את היית רוצה שלפני השביעי באוקטובר אנחנו נכבוש את עזה? זה הטענה שלך? כי אם כן אני מסכים איתה דרך אגב. אם כן אני רואה עין בעין למה שהיא אומרת.
ברור.
היה צריך לתקוף בעזה לפני השביעי באוקטובר. היה צריך, יכול להיות אפילו גם חס ושלום, לכבוש את עזה. בלפני השביעי באוקטובר.
מקבל את צמרמורות עכשיו.
אבל אני רוצה לראות אם הייתי אומר את אותו משפט לפני השביעי באוקטובר. איפה הייתה, איפה היו מתייגים אותי?
ברור.
כימין משיחי.
הזוי, משיחי.
ימין הזוי. כן. אותה בחורה עכשיו אומרת לנו, במקום לתת לו כסף, הייתם צריכים לחסל אותו, להרוג אותו. דרך אגב, אני אזכיר, היה ראש ממשלה, לא הרבה לפני, בנט, שרצה לחסל את סינואר. הייתה אירוע בערב יום העצמאות, התקפה עם גרזנים ליד...
נכון, באלעד.
באלעד, נכון, בדיוק. ובנט כינס את ישיבת הממשלה ואמר, אני רוצה לחסל את סינואר. בא הרמטכ"ל, אביב כוכבי, ואמר לו, אין בעיה, אתה רוצה לחסל את סינואר, אתה תלך לאימהות של החיילים, האימהות השכולות, ואתה תסביר להם למה הבנים שלהם מתו. משהו בסגנון הזה, אני לא טועה בהרבה. ומה אתה חושב עשה ראש ממשלה שרוצה לעשות משהו, אבל מפחידים אותו? פחד. ואמר, אתה יודע מה? בוא נוותר על הרעיון. שכנעת. בוא נוותר על הרעיון. ככה הצבא שלנו, והקצינים שלנו, והמערך החלק ממנו, אתה יודע מה? לא נגיד כולם, בכל זאת היו כמה שעשו את העבודה, תרחו להפחיד את כולם.
אתה יודע, אבל מה
הזכות
במשפט הזה? שכוכבי, לפי הטקסט הזה, וזה לא רק כוכבי, זה הרבה מאוד מראשי מערכת הביטחון, מתפספס לשם משהו. אתה מצפה ממי שעומד בראש מערכת ביטחונית, שהוא יבוא עם תוכניות תקיפה, שהוא יבוא, אז זה התפקיד שלו. הרי יש חלוקת תפקידים. יש את הפוליטיקאים, יש מדינאים שזה חלק מהתפקיד של הפוליטיקאים, ויש את המערכת הצבאית, שהתפקיד שלה זה לבוא עם הצעות. זה הצעות קונקרטיות להתקפה. זה 3, 4, 5 הצעות. אני יכול לכבוש מצד ימין, ואני יכול מצד שמאל, ואני יכול מלמעלה ומלמטה. זה מה שאני יודע לעשות. זה התפקיד של אנשי הצבא. לא להתחיל לדבר איתנו מה, איך יגיבו בארצות הברית, ומה יגיד העולם. זה תפקיד של מדינאים. זה לא תפקיד של אנשי צבא. ברגע שמתבלבל להם, אותם בחירי הצבא, מתבלבל להם בין התפקיד הצבאי שלהם, שדורש מהם התקפיות ותעוזה ועוד חשיבה אסטרטגית צבאית, ומתבלבל להם, והם חושבים שהם פוליטיקאים, פה מתחילה הבעיה. ואני אגיד, יאמר לגנותו של, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שהוא התחיל את הנושא הזה. כבר בהסכמי אוסלו, הרמטכ"ל דאז, אמנון ליפקין שחק, בא להסכמי אוסלו עם מדים וישב בחדרי הדיונים,
ישב בדיונים עם הפלסטינים,
עם הפלסטינים, ולחץ יד לאבו מאזן, לערפאת ולכל החבר'ה שלו, ושם כבר התחיל החיכוך הזה בין אנשי צבא לבין פוליטיקה, וזה המשיך בשנים גם שאחרי.
אבל היו גם שני גנרלים אחרים. אני מזכיר לך שכשהיה רמטכ"ל שהתנגד להתנתקות, אז קראו לו בוגי אלון, רמטכ"ל שהתנגד להתנתקות, בא ראש הממשלה ופיטר אותו. פיטר אותו, פשוט העיף אותו.
פיטר אותו או לא העריך לו קדנציה?
נו, זה בוא. למה הוא לא העריך לו קדנציה?
או קידם אותו.
או הזיז אותו.
הזיז אותו.
רוחבית, מה שנקרא. והיועצת המשפטית לא אמרה כלום אז. נו. היה יועץ דרך אגב.
לא, תקשיב, הקטע הזה הזוי של מינוי רמטכ"ל, שבוע לפני הבחירות, אני מדבר על הרצי, שבוע לפני הבחירות, מינו רמטכ"ל.
למה אתה לא מדבר על העסקה עם חיזבאללה שבוע, חודש לפני הבחירות? זה נראה לך תקין?
נתניהו רצה למנות מפכ"ל המשטרה לפני בחירות, יותר, הרבה יותר משבוע לפני, אמרו לו, לא, זה אי אפשר, זה רק הממשלה הבאה תמנה. אבל רמטכ"ל שבוע לפני בחירות זה בסדר.
בוא נדבר, אם כבר העלית את זה, בוא נדבר עם משהו שבאמת היה חמור. חודש בערך לפני הבחירות, ישראל עושה עסקה עם חיזבאללה, ומבטרת על שטח ימי שמוגדר בשטחה.
לא, זה לא אמיתי.
לטובת ארגון טרור.
רגע,
בחוקי המדינה...
כמה מהדרישות של ישראל נתקבלו?
לא, זה לא משנה. אנחנו מדברים,
אתה יודע שבמסע ומתן הזה, אנחנו ויתרנו על 100% וקיבלנו 0.
אני אפילו לא נכנס על רמת הטמטום שבהסכם. אבל עזוב, אנחנו נורא אוהבים חוק, ואנחנו נורא מכבדים את החוק. והחוק הוא נר לרגלנו, נכון? אנחנו הולכים להפגין דמוקרטיה, חוק וחוקה. אז אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע שבישראל יש חוק שאומר שברגע שאתה מוותר על שטח אדמה מהשטח הריבוני של ישראל, יש לך שתי אפשרויות לעשות את זה, בחוק. אחד, לעשות משאל עם. שתיים, 80 חברי כנסת. רוב של 80 חברי כנסת. מה קרה כשלראש הממשלה אז, לפיד, אין לא את זה ולא את זה? מה עושים? מאלתרים. איך מאלתרים? עובדים על כולנו. איך עובדים על כולנו? באה היועצת המשפטית ואמרו לו, תקשיב, יש משהו שאפשר לעשות. קודם כל, זה לא שטח, זה שטח ימי. החוק, הפרשנות שלי, אתה זוכר שדיברנו שהיא מותר לה לפרשן איך שבא לה?
כן.
אז הפרשנות שלי, איך שבא לי, החוק לא מדבר על שטח ימי, הוא מדבר על שטח, לא רשום שטח ימי או יבשתי. אז אני חושבת שמדובר על שטח יבשתי. ושטח ימי מותר. עכשיו, מה עוד בעיה? עדיין צריך להביא את זה לאישור הכנסת. עזוב, נגיד, ויתרתי לך על הרוב של 80, עדיין צריך להביא את זה לאישור הכנסת. או, גם פה נחלצה לעזרתו ואמרה לו, רגע, בוא נעשה עוד אבא נדחק מעלו, ונגיד, רגע, בחוק כתוב שצריך להביא את זה לכנסת. לא כתוב שצריך להעביר את זה ברוב, או ברוב כלשהו,
או בכלל
או
להצבעה. בחירה, כן,
אז אני הצבעה. מציעה לך, אתה תעשה מה שרשום בחוק. אתה תביא את זה לכנסת, תראה להם את ההסכם, כמו לטמבלים, בלי הצבעה. כי הצבעה אין לך רוב להצבעה הזאת. אז אתה רק תראה להם את ההסכם, ותחזיר אותו חזרה למגילה.
אתה יודע למה הוא הביא את זה להצבעה? מה הטענה שלו?
זה עבר?
האופוזיציה לא אחראית.
זה עבר? זה עבר. זה לא עבר בכנסת, זה עבר את היועצת. זה מי שקובע, מי שמקבל את ההחלטה, זה לא חברי הכנסת. הכנסת מעולם לא אישרה את ההסכם הדבילי הזה. מעולם, שום כנסת לא אישרה את זה. לא כנסת שמאלנית ולא כנסת ימנית. שום כנסת לא אישרה את ההסכם. עבר ההסכם? עבר ההסכם.
עבר כמו ענק.
כי היא הפרשנית של החוק. דרך אגב, אני רק אחדד את הציטוט של, של אביב כוכב עם הלילה ההוא, שהיה ראש ממשלה שרצה לחסל את סינואר, ואז הוא אמר לו, אם אתה רוצה לחסל את סינואר, אתה צריך לשכנע אותי שזה מוצדק. ראש ממשלה צריך לשכנע את הרמטכ"ל שזה מוצדק, כדי שאני אתמודד אחר כך מול החיילים וההורים השכולים.
איזה okay? חצוף.
דרך אגב, זה ציטוט מחיים רמון, שאני מניח שאם הוא אומר את זה, אז הוא מתבסס על דברים עובדתיים. מטורף. מטורף. במדינה דמוקרטית.
ממש, ממש.
ראש ממשלה צריך לשכנע את הקצין, את הגנרל, בשביל לבצע פקודה. זה לא עובד ככה, אנשים. זה לא עובד, והנה, זה לא נתניהו, וזה לא ממשלת ליכוד, ואני מגן על ראש הממשלה שלא אני בחרתי בו, בסדר? ומסתבר שגם לא הרבה אחרים בחרו בו, 4% בחרו בו. אבל עדיין, ככה צריכה הייתה לעבוד דמוקרטיה.
ראש ממשלה אומר,
הגנרל מבצע, נקודה, נגמר סוף פסוק.
טוב, אתה לא יכול לתת מחמאות לנפתלי בנט בתוכנית הזאת, אני מאוד מצטער.
אני יכול להגיד, אני יכול, יש דבר אחד שאני חייב לדעת, ואם היה פה נפתלי בנט, זו השאלה הראשונה שהייתי פותח איתה, איך אתה שם את הכיפה? זה אני לא מצליח להבין. תשמע, כשאני, יש לנו, אנחנו חולקים את אותה קבוצת שיער, אני חושב, בראש, אני ובנט. כשאתה יודע, לפעמים אני שם כיפה כזה בזה, אם זה לאירועים שמחים או אירועים פחות וזה,
לאחרונה, הכיפה אפה. הכיפה גדלה אצלך לאחרונה.
הכיפה אפה. עכשיו, לא מצליח להבין את הקטע הזה, כאילו איך אתה מצליח שהכיפה תהיה דבוקה למה שנקרא, לא נעים להגיד, לקרחת, כל היום, ולא זזה.
זה מה שמעניין אותך בנפתלי בנט?
כן, אני חושב שהוא עושה שם איזה השתלה עם סקוטש כזה.
כן, הוא ביק סקוטש, דוץ דדי, דבק דוץ. תקשיב.
כי כל דבר אחר לא מעניין אותי, לא מעניין אותי אצל הבחור צ'יק, אז זה הדבר היחיד שנשאר מעניין שם.
הוא באמת, מה שמעניין אבל, שבסקרים של ערוצי התבהלה, הוא מקבל 20 מנדטים.
כי הוא עוד לא הכריז על ריצה, אתה זוכר את גנץ? בסקרים הראשונים, 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 הוא הגיע למנדטים מטורפים. ברגע שהוא התחיל, כמה מפלגות, אני אפילו יודע איך לקרוא למפלגה של גנץ, כחול לבן, חוסן לישראל.
משהו ממלכתי, לא?
כן, אתה מבין, כאילו הבן אדם יום וחצי בפוליטיקה הישראלית, הצליח כבר לעשות 14 מפלגות, לא יודע כמה.
זה נורא מצחיק, כי תחשוב על זה, הרי הדבר הכי לא ממלכתי שיש, זה מפלגה. הרי מפלגה היא בהגדרתה לא ממלכתית, היא מפלגתית. ולקרוא למפלגה שם ממלכתי, זה כאילו, זה לשחק עם המילים בצורה מחפירה, כאילו, מישהו שם לא עושה עבודה טובה. זה, אבל תקשיב, הוא, אני חושב שגנץ הרבה יותר מסוכן מיאיר לפיד, כי גנץ הוא איש שמאל רדיקלי, במסווה של איש ימין.
מי שאוכל את הלוקש הזה, מגיע
לו שאוכל אותו. אבל יש הרבה אנשים שמאמינים, כמו על רבין, שרבין היה איש ניצי, ורבין הראה לנו
אתה מכיר הרבה ימנים,
מאיפה השמאל משתין.
אתה מכיר הרבה ימנים שמצביעים לגנץ?
אני מכיר
לא ימנים שקוראים לעצמם ימנים אבל שמאלנים. לא, תיקנתי אותך מיד. אנשים שהם באמת ימנים באידיאולוגיה שלהם, בזה שלהם, מצביעים לגנץ? אלה שפעם הצביעו נגיד לגנדי מצביעים
לא,
היום.
לא, אבל אלה שהצביעו פעם למפלגת העבודה מצביעים היום לגנץ.
אבל מפלגת העבודה לא הייתה בימין
אבל
הפעם.
כן, אבל ביניהם יש אנשים מאוד מאוד ציונים.
זה לא קשור, הם לא ימנים.
ומאוד מאוד אוהבי
יש
הארץ.
יש שמאל ציוני?
ואני לא רואה את גנץ כשמאל ציוני. אני מצטער.
הוא רואה את עצמו כשמאל ציוני.
אני חושב שהוא חצה את הגבול של שמאל ציוני.
אני לא חושב שיש מישהו שיצביע לגנץ ויופתע מזה שהוא שמאלני. ואם כן, אז מגיע לו. ממש ככה. כאילו, אני לא חושב.
על מה אתה מדבר? חצי מדינה הצביעה לרבין שחשבה שהוא ימני, הוא ניצי, ורבין הביא עלינו את הסכמי אוסלו.
בסדר, זה נכון, אבל זה לא קשור.
חצי מדינה הצביעה לאריק שרון שהביא לנו את ההתנתקות.
אריק שרון עשה הונאה שלמה, וגם אנחנו נפלנו ברשת הזאת, זה לא קשור.
במה?
אנחנו הצבענו ליכוד. אריק שרון רץ מהליכוד.
אריק שרון...
בקדנציה הראשונה רץ בליכוד.
רץ בליכוד, אבל את ההתנתקות הוא עשה בקדימה.
כן.
לא בליכוד.
לא, לא, לא.
הליכוד אמר לו, לא.
הוא בנה את קדימה אחרי שהוא כבר לקח את המנדט עם הליכוד.
כן.
אז זהו?
לא רק מהליכוד, אגב, קדימה גם היה הרבה מפלגת העבודה שעברו איתו.
טוב, יש לנו 20 שניות.
נו, אז מה שלך להגיד ב-20 שניות?
בוא ניפרד כמו בני אדם.
או שנתחיל לספור אחורה, 20, 19.
סתם אמרתי 20 שניות.
טוב, אז אורן, אנחנו...
עד לפעם הבאה.
עד לפעם הבאה.
מי שישרוד, שיצטרף שבוע הבא.
כן, ובהצלחה לחיילי צה"ל, ובאמת עד הניצחון,
תנו להם בראש.
את הניצחון, תנו להם בראש, ואנחנו נפרדים פה, ותודה רבה.